שלום, שלום רב, צהריים טובים. אני שי, מעלים את התדר, והיום אנחנו בשידור מיוחד. נשוחח על סמכויות האכיפה של משטרת ישראל. כמה מה שנעשה שם בחוץ עומד במבחן החוק. אז בואו נתחיל. כן, אז שלום לכם, היום אנחנו עם כמה אורחים במקביל, אנחנו גם עם אהרון, גם עם אלמוג, גם עם לימור וגם עם פיני, שלום לכם, שלום גבירותיי ורבותיי.
שלום.
אהלן.
שלום.
בוקר טוב,
סליחה. יופי. תכף אני אתן לכם קישור לשיתוף, זאת אומרת גם למי שנוכח כאן בשיחה, וגם לכל אלה שנכנסים עכשיו לשיחה, להאזין ולצפות, כבר יהיה לי קישור, אני תוכלו לשתף אותו איכן שתרצו. פיני, יש לי שאלה, בוא נתחיל משאלה אחת ראשונה. מהו עיקרון החוקיות?
אוקיי, אז קודם כל אני אציג את עצמי בקצרה, שמי באמת פיני או פנחס אילן, ואני קצין חקירות במשטרת ישראל בדימוס, ושירתתי במשטרה 25 שנה, יצאתי לפנסיה מוקדמת, וכרגע כל מה שקורה במדינה, בעיקר בשנה האחרונה, מטריד אותי מאוד, גם מבחינת איך שהממשלה פועלת, וגם מבחינת איך זה שהיא מפעילה את הכוחות שלה, כלומר הממשלה שהיא הרשות המבצעת, היא מפעילה את הזרועות הביצועיות שלה, בין היתר צבא, שבק, מוסד וכו', אבל בין היתר גם את משטרת ישראל, וכבר כתבתי בפייסבוק על העניין הזה שהממשלה עושה בתקופה הזאת, היא עושה ניצול ציני ונצלני של במשטרת ישראל כלפי הציבור על מנת להשיג, לקדם את המטרות שלה. ובכן, אתה שאלת, מהו בכלל עיקרון החוקיות? וחשוב להבין את הנקודה הזאת, ושכל אזרח במדינה ידע שעיקרון החוקיות אומר כך, שבעל סמכות, לצורך העניין שוטר, מוסמך לבצע אך ורק, ואני מדגיש, אך ורק, פעולות אשר החוק מתיר לו לבצע, בניגוד לאזרח שהוא לא בעל סמכות, שהוא יכול לבצע כל פעולה שהחוק אינו אוסר. ועל מנת ששוטר יוכל להפעיל את סמכותו על אזרח, הדבר חייב להיות מעוגן בחוק. שוטר לא יכול להיכנס לבית של אדם, אלא אם כן הדבר מעוגן בחוק, וגם אם זה מעוגן בחוק, אז הוא יכול להיכנס לבית רק באופן שהחוק מגדיר לו. שוטר לא יכול לעצור אדם, אלא אם זה מעוגן בחוק. וגם איך שהחוק מגדיר לו, וכן הלאה וכן הלאה, סמכויות שונות ומגוונות, כמו עיכוב, כמו מעצר, כמו חיפוש על גוף, חיפוש בגוף, כמו כניסה לחצרים, וכן הלאה וכן הלאה סמכויות.
אוקיי, חברים, אתם פה, שאלות. ואגב, אני מזמין גם את הציבור כאן שנכנס, את הצופים, לשאול שאלות ו... מה שנוכל נענה כמובן.
כן, לי יש איזו שאלה, עכשיו ככה עלה לי עם ה... יש את עניין החוק, אבל מה קורה בעניין של תקנות? כי יש, עכשיו נגיד יש את התקנות לשעת חירום, יש לך נגיד, צריך להטות מסכות, אז זה תקנות, זה לא חוק. שאלה אם...
כן, אז אני אשיב על זה. ראשית, חשוב לי לומר שגם אני נמצא פה בכובע של משפטן, ולא רק של קצין משטרה, אני גם משפטן, וחשוב לי להסביר שלתקנות יש מעמד של חוק, כמובן אם זה עבר את כל ההליך החקיקתי המתאים, וזה כמובן פורסם ברשומות. יש טענה, עלתה טענה ברשתות החברתיות, שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בסעיף 12 כתוב תקנות לא יכולות לפגוע בזכויות שלפי חוק יסוד זה, למעט במקרים מסוימים, ולא יכולים להתקיים במקרים המסוימים, מכיוון שאותו אותו מקרה ספציפי שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בוטל בחקיקה. העניין הוא שלא כל תקנה היא מפירה חוק יסוד, כלומר לא כל תקנה מפירה בעצם זכות יסוד חוקתית כפי שמופיע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולכן כאשר אנחנו מעלים את הטענה הזאת אנחנו צריכים לשכנע בית משפט שהתקנה שתנה היא פוגעת לנו בזכות יסוד חוקתית, שפוגעת בעצם מפירה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אז זה נושא מורכב, אני מבין שהציבור ברובו קשה מאוד להתמודד עם כל המסה הזאת של הידע, וזה הגיוני, כי הציבור הוא לא משפטן ברובו, או שאולי כן היום, אני חושב שהיום יכול להיות שאפילו כן, אבל מי שמבין בזה בוודאי יודע על מה אני מדבר. בכל מקרה, אם אנחנו רוצים להטריס כנגד התקנות, אנחנו צריכים לשכנע בית משפט שהתקנות קובעות בזכות יסוד חוקתית. עכשיו, בוא נפרק את זה רגע, ונראה, האם שהממשלה אומרת, אגב, חשוב לי לציין שהמסכות זה כבר לא תקנות, זה כבר חוק, יש את חוק סמכויות הקורונה, שאולי תכף נדבר עליו, אבל נגיד שיש תקנה שקובעת שעליי לחבוש מסכה. אז השאלה נשאלת, האם חבישת מסכה במרחב הציבורי, זה פוגע בזכות יסוד חוקתית? אז כמובן שאני יכול לטעון שכן, פלוני יכול לטעון שלא, ובסופו של דבר זה צריך להגיע לפיקוח בית המשפט, שהוא יכריע האם יש לי זכות חוקתית ללכת ברחוב ללא מסכה. זאת השאלה. ואם כן, אז כמובן שאם חבישת המסכה היא באה בתקנה, אז התקנה הזאת היא פסולה. אבל אם זה בא בחוק, אז החוק הוא לא פסול. החוק הוא לא פסול כי זה לא תקנה. ואני ממליץ, אולי שי, אתה תוכל להעלות את חוק, להעלות אולי, אתה יודע מה, לא עכשיו, אנחנו נדבר על זה, על חוק הקורונה הגדול, חוק סמכויות הקורונה, ונראה על איזה דברים למשל המשטרה עברה ועוברת, ולא מודעת בעצם, השוטרים לא מודעים לחוק הזה, ואני אומר, אין לי בעיה עם זה שהשוטר פועל בסמכות, אגם שאני לא מסכים, אני אומר את זה בגלוי, אני לא מסכים לתקנות, סליחה, לחוק הקורונה הזה, אני לא מסכים, אני חושב שמדובר בהונאה מוחלטת ושקר, ויש פה איזשהו רעיון לקדם אג'נדה, אבל לצערנו הרב, אנחנו בתוך כללי משחק, וכל זמן שאלה כללי המשחק, אז בוא לפחות שהשוטרים יכבדו את כללי המשחק, שהמחוקק קבע, זאת אומרת, לא לחרוג מעבר לכללים הללו של דברי החקיקה, ולא לייצר איזשהם אלמנטים שפוגעים בציבור ומעבר לחקיקה. ואני חוזר ואומר, אני מתנגד לכל מה שקרה בשנה האחרונה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, שלא ישתמע לשתי פנים, אני מתנגד לכל מה שקרה בשנה האחרונה, לרבות החקיקה הזאת של הקורונה, לרבות ה-90 או 100 תקנות לשעת חירום, שבמלחמות הכי קשות לא תוקנו כל כך הרבה תקנות לשעת חירום, וכמובן שכל המעטפת הייתה של מלחמה, מלחמה, אנחנו יוצאים למלחמה, הקורונה זה מלחמה, וכן הלאה, אז אם זאת מלחמה, אז כמובן שאפשר לתקן תקנות לשעת חירום, ולאט לאט לחתוך ולפגוע בזכויות אדם חוקתיות, כפי שאנחנו רואים שקרה בשנה האחרונה.
רגע, פיני, אתה אומר, סליחה פיני, קודם כל אני לגמרי איתך, שזה כל מה שקורה כרגע זה לא חוקי, זה אג'נדה, וזה ברור, וכל הצופים פה בוודאי כבר יודעים את זה, אבל אתה אומר היום
אני רוצה לחזק אותך במילה, זה לא חוקי, זה יותר גרוע, זה לא חוקתי, זאת אומרת, זה משהו שנוגד את הזכויות הבסיסיות ביותר של האדם, של האזרח במדינה, תמשיך, סליחה.
מסכים, אבל כשאתה אומר שזה לא חוקתי, האם זה מסתמך על חוקה? זאת אומרת, אין פה חוקה הרי בישראל, אז למה להגיד זה לא חוקתי? מאיפה זה בא?
אני אסביר יפה. קודם כל, יש ויכוח גדול מאוד האם יש חוקה או אין חוקה במדינת ישראל. אני יכול להגיד לך שבית המשפט העליון, בשבתו כבגץ, ואני מקווה שאני אצליח לדלות ממאורות הזיכרון שלי את שם פסק הדין, קבע שחוקי היסוד במדינת ישראל הם התשתית החוקתית של החוקה העתידית, ובנוסף, הוא קבע במיוחד לאחר חקיקת המהפכה החוקתית שקרתה בשנת 1992, לאחר חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, אז בית המשפט העליון בהובלתו של אהרון ברק דווקא קבע שיש חוקה לישראל, עד כמה שזה יישמע, אמנם אין חוקה, יש חוקה מהותית, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, יש חוקה, סליחה, אני מתקן, יש חוקה עניינית,
כן,
חוקה עניינית, לא חוקה מהותית.
כן, נכון.
כן,
נכון.
עכשיו, בדיוק, יש חוקה עניינית במדינת ישראל, וחוק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא בעצם מעגן בחובו את כל זכויות האדם החוקתיות, ובית המשפט הוסיף להם עוד זכויות יסוד שלא הופיעו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כמו למשל הזכות לכבוד והזכות לשוויון, שאם תקראו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא תמצאו, אבל השם של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מלמד בעצם שכבוד זה זכות יסוד חוקתית, והיעדר שוויון בהחלט פוגע בכבוד, בכבוד האדם. אז אלה שני אלמנטים שבית המשפט העליון הוסיף בעניין הזה. ולכן כאשר שוטר פוגע בזכות יסוד חוקתית של אדם, כלומר בחירותו, בקניינו, ברכושו, בזכות שלו לנוע באופן חופשי, בכל דבר של זכות יסוד חוקתית, הרי שהדבר חייב להיות רק באופן שהמחוקק קבע. רק באופן שהמחוקק קבע.
אז רגע.
כן.
פיני, אני רוצה, תזכור ש... אתה יכול הרי בכל שאלה קטנה, אתה יכול עכשיו לתת פה איזו הרצאה של רבע שעה לפחות, אז בוא ננסה לשמור את זה קצר, כי יש עוד שאלות, גם עולות פה כבר שאלות מהצופים, ואני בטוח שיש לחברי הפאנל גם שאלות, אז אני רוצה לחזור לשאלה שניסיתי לשאול קודם, אתה אומר שהנושא של המסכה היום זה לא תקנה, זה חוק, מתי זה השתנה לחוק?
קודם כל, חשוב לי לציין שחוק סמכויות הקורונה, זה נקרא חוק סמכויות להתמודדות עם מגפת הקורונה, קודם כל הוא הוראת שעה, כלומר החוק הזה בעצמו הוא הוראת שעה, וחוק שהוא הוראת שעה זה חוק שהוא מוגבל בזמן. אז החוק הזה עתיד להתבטל ביוני השנה, כלומר עוד שלושה חודשים, כבר במרץ, ביוני השנה החוק אמור להתבטל, אלא אם כן יאריכו. אז זה דבר ראשון. עכשיו, הוא חוקק לפני, לא יודע, ארבעה חודשים, משהו כזה חוקק. אני אתפוסתי במילה, יכול להיות יותר טיפה, לא, אבל לא, לפני מספר חודשים, כן, לפני מספר חודשים החוק הזה חוקק, כמובן לאחר שקמה ביקורת גם ציבורית וגם שיפוטית, על עצם ההתנהלות בתקנות. בית המשפט אמר שהוא לא יוכל להגן על ברגע שאנשים יתחילו להגיע לפתחו, אז הוא לא יוכל להגן על התקנות, מכיוון שבאמת יש פה חבל מאוד מאוד דק של פגיעה בזכויות יסוד. אני באופן אישי חושב, ואני אומר את זה עוד פעם בצניעות, אבל אני חושב שחבישת מסכה במרחב הציבורי זה פגיעה בזכות יסוד. זה פוגע...
אז רגע, אם קיבלתי כנס, וזה אגב, קיבלתי כנס, הגיע אליי הבוקר, התחלתי לכתוב מכתב, וזה כבר ארוז, ואני פתאום חושב, לא רק עכשיו, אבל חושב אולי לשנות את מה שאני כותב בתגובה, אם קיבלתי כנס, אני, מה עדיף לי למשל, לבקש לבטל את הכנס, או לבקש להישפט? איפה יש לי יותר קייס?
תשמע. ראשית, אני הייתי מסתכל על התאריך שבו בעצם בוצע לכאורה העבירה מצדך, ואני אומר לכאורה, מכיוון שאני אותו אין שאין מדובר בעבירה, זאת פיקציה מטורפת שאין לתאר אותה, אתה יודע, זה בוער לי בתוך העצמות, בגוף ממש, ואני מקווה שהשידור הזה יגיע להרבה הרבה הרבה שוטרים, להרבה הרבה משפטנים, ואני רוצה גם שיתריסו, אני רוצה גם שיגיבו ויביעו דעות שונות על העניין הזה, אבל לפחות שיפתחו את האוזניים, ויפתחו את העיניים, ויפתחו את הלב, ויבינו שמה שקורה כאן הוא, זה דבר שהוא מטורף. אז דבר ראשון, אני הייתי מסתכל, מתי בעצם בוצעה לכאורה עבירה. האם זה קרה בטרם חקיקת החוק או לפני, או אחרי חקיקת החוק? אם זה קרה בטרם חקיקת החוק, אז בפירוש יש פה עילה לפסלות בעצם זה שיש פה פגיעה בזכות יסוד חוקתית. כמו שאמרנו, אם הדוח נעשה בעצם מכוח התקנות, אז אתה יכול לטעון טענה שזה פגע לך בזכות יסוד חוקתית, ולכן אתה יכול לדרוש את פסלותו של הדוח בעצם היותו שניתן שלא כדין. אתה כמובן, כמו שאמרתי, תצטרך לשכנע בית משפט, אני השתכנעתי, אבל תצטרך לשכנע בית משפט שחבישת מסכה במרחב הציבורי זה פגיעה בזכות יסוד חוקתית. אם תעשה כן, אז כמובן שאתה תזכה. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שתדע שהמשטרה, סלש הפרקליטות, סלש התביעות של המשטרה, לא כל כך אוהבים להתמודד עם סוגיות משפטיות מורכבות כאלה, מכיוון שזה מבחינתם עלול להיות מדרון חלקלק. ברגע שבית המשפט יפסול את הדוח שלך בטענה הזאת, אז זה פתח לכך שכל הדוחות שניתנו ייפסלו. לכן אם יכול, ייתכן מצב שאם אתה תגיש באופן פרטני את הבקשה לביטול, הם יסכימו לבטל לך באופן ספציפי ולהמשיך להתנהל כאילו כלום. אז זה כבר קרה בהיסטוריה, אני יכול להגיד. בנוסף, נניח שהדוח שקיבלת ניתן לאחר חקיקת החוק, אז אני הייתי הולך כמובן על בקשת שפיטה, כאשר בתוך בקשת השפיטה אתה יכול להציג טענות מטענות שונות, כולל חלופות כמובן. וחלופה ראשונה זה קודם כל אתה טוען שיש לך פטור, אז אם יש לך פטור אז ודאי שהדוח הוא לא חוקי. אבל נגיד שאין לך פטור, נגיד לאדם אין פטור, רגע, אני לא שומע אותך משום מה.
כן, סליחה, אני השתקתי את המיקרופון. בעת מתן הכנס והעבירה לכאורה, לא היה לי פטור, פשוט הצהרתי שאני פטור. זאת אומרת, הדף ש...
אתה הצהרת בעצם מכוח הקביעה של משרד הבריאות, שקובע שאדם שהוא מפאת מחלתו, מפאת
בעיה... לא. במשרד הבריאות כתוב שאדם שיש לו קושי משמעותי לנשום עם מסכה, אין להשתמש עם מסכה.
באמת, אז אם אתה... יפה, אז זה טיעון, זה בהחלט טיעון, שאתה יכול לטעון, אבל עוד טיעון שאפשר לטעון כחלופה, זה אכיפה בררנית, ואם תוכל להסכים לנו לצורך העניין, את סעיף 149, סעיף קטן 10 לחוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב 1982, אז אתה תוכל לראות שיש סעיף שאומר הגנה מן הצדק, והגנה מן הצדק, אחת החלופות שלו, אחד המאפיינים שלו, זה אכיפה בררנית. אני באופן אישי, אם הייתי הולך לבית משפט, הייתי גם מגיע עם הטיעון הזה, כאשר הייתי מכין תיק שלם של תמונות והוכחות שראש הממשלה עכשיו אוכל פלאפל פה בלי מסכה וכולם סביבו עם מסכה, ונשיא המדינה עולה על מטוס יחד עם שר הבריאות והם בלי מסכה, ושקציני משטרה מסתובבים ברחוב בלי, קציני משטרה בכירים אני מתכוון, בכירים, מסתובבים ללא מסכה, והשר לביטחון פנים מסתובב בלי מסכה, וכן הלאה. אז אני טוען שאם כולם מסתובבים בלי מסכה, גם אני יכול להסתובב בלי מסכה, ואם אתה תופס אותי, אנא, תאכוף באופן לא בררני, ותגיש דוחות או כתב אישום כנגד המפירים הללו. ואם אתה לא מסוגל, אז ודאי שהדוח הזה בטל ומבוטל מעצם טבעו.
אז רגע, אני חיפשתי את החוק, אמרת סעיף 149?
לחוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב 1982.
פיני, בהמשך למה ששי אמר, מקודם, זה נכון שאם אני פשוט אומר שיש לי פטור, פה נגמר הסיפור, אין שום זכות למי שמולי באמת לבקש לראות את זה, כי כמובן גם יש חיסיון רפואי ודברים כדומה.
אני חוזר ומסביר, כמו שפתחנו את השידור, שעיקרון החוקיות אומר, שוטר רשאי לפעול אך ורק מכוח מה שהחוק מתיר לו. ואם החוק לא מתיר לו לבקש את הפטור שלך, אז הוא לא יכול לבקש אותו. אני מסביר, הסברתי את זה בצורה הכי פשוטה. הבעל הסמכות יכול לפעול, רשאי לפעול אך ורק ממה שהחוק מתיר לו. אם החוק לא מתיר לו, באופן מפורש, אז הבעל הסמכות לא רשאי לפעול. ואם אין בחוק, אם אין בחוק, אני אגיד לך שאני לא יודע, אם בחוק יש קביעה כזאת, בחוקים המורכבים והמסובכים של משרד הבריאות, אבל אני, כי אני לא מכיר את כל החקיקה הזאת, אבל אם אין, אז אין סמכות לדרוש. אז אין סמכות לדרוש. אבל מצד שני, חשוב בשם ההגינות לומר, שהשוטר מצד שני רשאי לתת דוח, אתה תצטרך להתמודד מולו עם הדוח הזה בבית משפט, במידה ו, אז הוא לא, זה לא מעניין אותו, אבל הוא לא רשאי לדרוש, הוא רשאי לתת דוח, אתה מבחינתו אתה מבצע עבירה. מה הסיבה? זה פחות חשוב.
אני רוצה להגיד משהו אפשר.
כן, רגע, לימור, רגע, כותב לי במקביל הודעה, עורך דין, אוקיי, כותב לי, הוא כותב ככה, ציטוט, ההגנה מן הצדק של חברנו היא טיעון מעולה, לדעתי כדי לחסוך יותר מדי עורכי דין, יש להכין תיק גדול ומוכן להדפסה עם הטיעונים, פלוס פסיקה תומכת, פלוס ראיות תמונות, ושכל אחד ילך לייצג את עצמו לבד עם הטיעונים, להדיות, אפשר להסביר שאין צורך בעורכי דין, בעצם במקרה הזה של הגנה עצמית, או שאני מייצג את עצמי.
אני חייב להסכים עם, החבר העורך דין, שאני אינני יודע את שמו, אבל אני מסכים איתו לגמרי, שחייב להיות תיק מוכן, אני אומר לך, שהמערכת תשקשק, ללכת לבית משפט מול הטיעונים הללו, מכיוון שזה יכול להיות, כמו שאמרתי, מדרון חלקלק מבחינת המערכת.
אז רגע, אני כבר מוריד את זה לפסים תכליתיים, חבר עורך דין שכתב לי ומאזין השידור, בחיית זום, מה שנקרא, תכין לנו תיק כזה קטן, מדובר על מסמך אחד שכל אחד יכול למלא את השם שלו, מדובר על כמה תמונות שמראה על אכיפה בררנית, מראים את מר ראש ממשלה, מר שר, מר מפכ"ל וכן הלאה, הולכים בלי מסכות בישיבות שלהם וכן הלאה, וכל מה שלדעתך צריך, הרי מדובר על 3-4-5 מסמכים לכל היותר, תכין לנו משהו כזה, כדי שאנשים יוכלו להשתמש בזה, בין אם הם עונים למשטרה על ביטול כנס, ויכולים לשלוח את זה, בין אם הם פונים לבית המשפט בבקשה להישפט ולייצג את עצמם ללא עורך דין, עם התיק הזה ועם הראיות. אני חושב שזה משהו שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים. תודה רבה, חבר עורך דין. כן, בואו נמשיך, לימור, את רצית...
כן, אני רציתי להגיד שאני, הרעיון הזה כבר עבר לי מזמן בראש, מכיוון שראיתי איך הצרפתים תפקדו עם הנושא הזה של השיטור והאכיפה, שעובר כל גבולות, לכל מי שראה מה שקרה בפריז, היה מחריד כמעט כמו בארץ. הם הכינו ממש מראש את כל הנושא של החוקים, העורך דין הזה שומע אותי, אז שיכין את ציטוטי החוק, של מה מותר ומה אסור, מה אסור לשוטר לעשות. וכאן על האנשים עצמם לקחת אחריות, לקרוא את זה, להבין את זה, ממש ללמוד את זה, וכשהם הולכים לבית משפט או מה שזה לא יהיה, מכיוון שהם קיבלו דוח אכיפה על מסכה, פשוט להציג את זה. אנשים חייבים במסות להראות שיש כאן חוסר הגינות, חוסר מוסריות מצד השלטונות שעושים מה שבא להם, יש כאן ממש איפה ואיפה כלפי האזרחים. זאת הנקודה הכי חשובה שעלינו, על כולנו לזכור, פשוט להגיד להם חבר'ה, אתם הגזמתם, נקודה.
אז
ואני רוצה, אני רוצה להשלים את דבריי, מעבר לזה שהגזמתם, אני חושב ש, שלצערי הרב, לצערי הרב, שוטרים בעת הזאת, פתאום נראה כאילו לא כל כך מבינים מה התפקיד שלהם. וקצת שוכחים, קצת שוכחים, ואני חינכתי שוטרים רבים, רבים, באמת, קדר עצום של שוטרים, לא מבינים בעצם שהתפקיד שלהם זה להגן, בעיקר להגן על הציבור, גם מפני העבריינים, מה שנקרא מלמטה, וגם מפני פשעי השלטון מלמעלה. לא ליישר קו עם השלטון באופן אוטומטי. נכון שהמשטרה היא הזרוע המבצעית של הרשות המבצעת, אבל עדיין מה קורה אם הרשות המבצעת פועלת בשרירות לב כנגד הציבור? מה קורה אז? מה התפקיד של המשטרה בשלב הזה על מנת לעצור את הצונמי שיורד עלינו מלמעלה? ואני רוצה לתת דוגמה, אם תוכל להיכנס לחוק סמכויות הקורונה, סמכויות הקורונה, ולהעלות לנו אותו רגע, אני רוצה להזכיר את חתונת הדמים בגבעת זאב, אני אדבר, אתה תעלה בינתיים. חתונת הדמים בגבעת זאב, שכולם בוודאי זוכרים, ששוטרים נכנסו לבית של חתונה בגבעת זאב, ואחר כך זה כמובן התפתח לאלימות קשה מצד כל הצדדים, ואני אומר אלימות קשה מצד כל הצדדים, מכיוון שאין, המשטרה בוודאי לא, השוטרים שם בוודאי לא פעלו בסמכות.
יש לי את הווידאו אם אתה רוצה לראות.
אתה יודע מה, תיתן איזה וידאו קצר, תזכור את לציבור, ואז אני אדבר על זה, אני רוצה לנתח את זה רגע בשבילך, את העניין הזה, מה שקרה שם.
בוודאי, בוודאי. אני מראה את הגרסה המלאה, אבל אני יכול להקפיץ קדימה, בסדר?
כן, גם נפתח פה לאבא היד.
נהרגו אותו!
בלגן בגבעת זאב. עשו פה חתונה, יאה, שם בלגן, חבל על הזמן. יש שם צעק. הם עשו את החתונה, תראו מה קרה. אמא לא!
טוב, שי, אני חושב שהציבור זוכר, אני רוצה לדבר על זה פשוטך.
כן, גם מראות קשים, אז אני אשמח לא לראות.
אז אני חייב להודות שהמראות הקשים הללו כל פעם מחדש מזעזעים אותי ומבחילים אותי, ואיך זה, ואני שואל איך זה שחתונה יהודית כשרה, כל כך הרבה כוחות שיטור, אתם ראיתם את המצלמה בחוץ, גם ניידות מגע וגם משטרת ישראל וגם יסם, ומשהו מטורף על חתונה, חברים, על חתונה. זה, אני לא מבין איך הציבור לא מזדעזע מזה, והיו כאלה שהצדיקו, אני ראיתי בתגובות שהצדיקו, שצריך, אולי בגלל, מכיוון שמדובר בחרדים דווקא, יכול להיות, אני לא נכנס לזה, אבל זה לא העניין. מה שאני רוצה להגיד זה משהו אחר מבחינה, לא רוצה לדבר על רגש, אני רוצה לדבר על שכל. בחוק סמכויות הקורונה, הוא מגדיר סמכות כניסה של שוטרים לכל מקום שבו נפגעים הסעיפים של חוק הסמכויות הקורונה. אבל בחוק בעצמו, בסעיף 26(3), כתוב ששוטר רשאי להיכנס לכל מקום, למעט לבית מגורים, שלבית מגורים הוא חייב צו שופט. זה בחוק. והשוטרים למקום הזה הגיעו שלא בצו שופט. עכשיו, אם הם היו מגיעים בצו שופט, כל הפעולה הייתה נראית אחרת. תלך לסעיף 26(3).
הנה, אני שם.
כן,
להיכנס למקום, לרבות כלי תחבורה שחלות עליו הוראות סעיף 12 כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.
אמת. ומה שקרה בחתונת הדמים הזאת, שמעבר לזה שכמובן המראות הם קשים ומזעזעים, וזה באמת מזכיר, זה קונוטציה, נגיד את זה בעדינות, בלשון עדינה, כן? קונוטציה אירופאית מתחילת המאה ה-20. ממש, זה הקונוטציה, זה אי אפשר להבין את הנקודה, אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, אם אנחנו משחקים בכללי המשחק שהמחוקק קבע, ואני עוד פעם אני אומר, לא מסכים לחוק הזה, לא אוהב אותו, הוא לפי דעתי הוא מנוגד לחוקה, הוא מנוגד לחוק, הוא פסול בין, אבל זה מה יש, זה כללי המשחק, אז לפחות שהמשטרה תשחק לפי כללי המשחק. אז זה, האלה. אז אם לא, אז מה עשינו? אז איפה, אז מה עשינו? כל דעלים גבר, כל דעלים גבר, מה קורה כאן? וזה מקומה,
אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו, פנחס. אני חושבת שכדאי רק להזכיר לכל הצופים, לכל מי שמקשיב לנו, מי שנמצא איתנו בשידור, את הנושא הזה שנקרא שומרי שכר. אנחנו בחרנו באנשים מסוימים, והם עושים מה שבא להם, והם בעצם באיזשהו מקום, יש ממש כל הנושא הזה של החוקים שקשורים לשומרי שכר, שבאים מהדינים ביהדות. וכאן יש כאן פשוט חבורה של אנשים שעושה מה שבא להם, והם שכחו את הדבר הכי חשוב, זה ממי הם קיבלו את הכל להיות במקום שהם נמצאים בו. וזה כנראה התפקיד שלנו, פשוט לקחת אחריות ולהיכנס בחוקים, ושעורכי דין שמקשיבים לשידור הזה יתחילו למצוא את כל הנקודות בחוק, שאיפה שהם עוברים על החוקים, יש לנו מספיק עורכי דין פליליים, ופשוט להכין את זה לאזרחים ולהגיש תביעות. בצרפת כבר מזמן עשו את זה, אני לא מבינה למה מחכים שיקרה עוד.
אני אשמח להוסיף משהו בנוגע למה שלימור אמרה, סליחה פיני, במיוחד לחברנו השוטרים כעובדים ציבוריים, יש משהו שמאוד מאוד חשוב להבהיר, שעל כל מוערה שהוא שקורה, אתם אחראים באופן אישי על מה שמתרחש. כי אם למשל רשמתם לנו דוח על ככה וככה ואנחנו לוקחים אותו לבית משפט, השימוע יהיה בין השוטר לבין האדם. הוא לא יהיה בין, בין
המשטרה. חשוב לי לדייק את מה שאתה אמרת, לדייק. זה נכון, אבל אני רוצה לדייק את זה ברשותך. רק על מעשה שנעשה בחוסר תום לב. אני מפנה אתכם לסעיף 45 לפקודת סדר הדין הפלילי 1969, מעצר וחיפוש 1969, שקובע או 44 או 45, או 44 או 45, שקובע ששוטר לא יישא באחריות לא אזרחית ולא פלילית למעשה שעשה בתום לב. לכן על מנת להוכיח את מה שאתה טענת, צריך להוכיח שהדבר נעשה בחוסר תום לב. לפי דעתי, מה שנעשה בחתונת הדמים בגבעת זאב, נעשה בחוסר תום לב מובהק, ולכן יש לקום גם עילת תביעה אזרחית וגם עילת תביעה פלילית כנגד השוטרים, מכיוון שהשוטר שומה עלינו להניח שהוא יודע את החוק, הוא אמור לדעת את החוק, ואם הוא לא עבר את ההכשרות המתאימות, זה לא בעיה של הציבור, ואם הוא נכנס לבית, כאשר המחוקק קבע, באופן מפורש ומובהק, שהכניסה לבית תהיה בצו שופט, נכנס ללא צו שופט, זאת אומרת, עצם הכניסה היא לפחות במינימום, השגת גבול פלילית, ואחר כך, עצר אנשים, אז מעצר של אנשים זה מעצר שווא, ואחר כך לקיחתם בכוח לניידת זו חטיפה, וכמובן שימוש בכוח זה אלימות, זה תקיפה. אז יש פה מלא עבירות שהצטברו, כי השוטרים פעלו בחוסר סמכות. כל זה היה נמנע, אילו השוטרים היו מגיעים בצו שופט, ואז זה לא הייתה עבירה גוררת עבירה, גוררת עבירה, גוררת עבירה, ועוד פעם, אף על פי שאני לא מסכים עם עצם החוק, אבל אלה כללי המשחק וצריך להבין אותם. אז אם מגיעים אליכם הביתה, אתם חייבים לדרוש צו, אם יש צו שופט, אז כללי המשחק השתנו. אבל אם אין צו שופט, אז השוטר אין לו סמכות להיכנס. ואם הוא ישתמש בכוח, ישבור את הדלת, וישתמש באלימות, אז כבר מדובר בעבירה פלילית, בחוסר תום לב. אז אם אתה, אם אתה תוכל להקריא למישהו, להקריא לנו את סעיף 44-45, לפקודת סדר הדין הפלילי, מעצר וטיפוס, 1969, אז אתם תראו, אתם תראו שהשוטר יש לו חיסיון, יש לו חסינות, יש לו חסינות, לא חיסיון, מפני העמדה לדין וכן הלאה, גם בהליך אזרחי וגם בהליך פלילי, למעט אם הפעולה נעשתה בחוסר תום לב. וזה מה שצריך להוכיח. אז עוד פעם אני, כן, עוד פעם אני מזכיר לציבור, צריך להוכיח את החוסר תום לב של הפעולה.
אוקיי, אז
אני רוצה, אני רוצה, שי, סליחה, אני רוצה להוסיף משהו לנושא הזה, שבעצם מכל מה שאני קראתי עד עכשיו, אני זוכרת כמה כתבות שקראתי על היועץ המשפטי לממשלה, כל מיני חבר'ה בצמרות של המערכת השיפוט העליון, ידינו כבולות, הם עושים ככה, אנחנו לא יכולים. אנחנו לפני כמה זמן מצאנו איזשהו מסמך, אני אנסה למצוא אותו ולהעביר לכם, אבל מי שיושב למעלה, החבורה של השופטים, חבורה של האנשים המחוקקים, אל תגידו שידיכם כבולות, כי אתם כתבתם את החוקים האלה. אז זה גם כן משהו, הם גם שומרי שכר החבר'ה האלה. זה עוד דבר חשוב להדגיש את זה, כי אין כאן אף אחד במדינה הזאת, אף אחד שהוא מעל החוק, במיוחד לא השופטים ולא השוטרים, ולא ראש הממשלה, זה רק נקודות קטנות שאנחנו חייבים לזכור, אין כאן איזושהי אליט שולטת. אם אתם מספיק הגונים, או מספיק חכמים בשביל לכתוב לנו חוקים, אז בואו בבקשה ותעמדו בחוקים שאתם כותבים, כי אין כאן אף אחד שהוא מעל החוק. כולם שווים תחת החוק.
נכון, יפה מאוד.
אף אחד. נקודה.
יש לי בקשה קטנה. בעקבות מה שפיני ציין מקודם עם המגורים וכל זה, לעורכי דין ששומעים אותנו, ושי, אם יש לך אנשים קרובים אליך או פיני, אם תוכלו בבקשה לעשות מין מסמך מגובה על ידי קייסים של בתי משפט ואו מגובה על ידי החוקים ש... פיני ציין, שאנשים יוכלו לשים את זה על הדלת שלהם. מה שנקרא באנגלית trespass notice. שלהזכיר לשוטרים, או למי שרוצה להיכנס לשטח, שהוא חייב לבוא עם צו של בית משפט. או חייב לבוא על ידי הסכמה חתומה של בעל המגורים.
גם לעסקים אפשר לעשות מסמך כזה.
לכל מקום שהוא. לכל מקום שהוא.
לא, אבל לעסקים...
שהוא
לא
ציבורי כמובן.
לא, אבל לעסקים הסמכות ניסה מותרת בעצם החוק ולא צו שופט. בעצם החוק. אז לא להרבר.
תסביר לנו, בבקשה. זה מעניין, תסביר לנו את זה בבקשה, פנחס.
החוק קובע את זה בצורה מפורשת, שמותר לשוטר להיכנס. אני מזכיר את סעיף 26, סעיף קטן 3 לחוק סמכויות הקורונה, שההחרגה היא למגורים. ההחרגה היא למגורים, שזה מצריך צו שופט. כל יתר המקומות, לרבות מקומות נייחים, כתוב בחוק באופן מפורש, לרבות מקומות נייחים, הם מותרים בכניסה ללא צו שופט. ללא צו שופט. עכשיו, סעיף 44, כן, סליחה, 44.
44, אני אקריא?
תקריא.
סעיף 44 זה פטור שוטר מאחריות, שוטר לא יישא באחריות אזרחית או פלילית בשל מעצר או עיכוב שלדעת בית המשפט ביצע אותו בתום לב ולמען שלום הציבור. אולם האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחם של הממונים עליו לנקוט אמצעים משמעתיים כפי שיראו לנחוץ. כניסה למקום.
סליחה?
להמשיך גם את 45 או לא?
לא, אין צורך. מה שחשוב להבין זה שאנחנו צריכים להוכיח, אנחנו צריכים להראות שהשוטרים פעלו, אם נעשתה עבירה, או עוולה, או עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, אז אנחנו צריכים להראות שזה בוצע בחוסר תום לב, לנסות שכנע בית משפט שזה נעשה בחוסר תום לב. אני יכול להגיד לכם הרבה פעמים, שוב, אני חוזר לשיחה ממקודם, שאמרתי שהעניין של המדרון החלקלק, הרבה פעמים המשטרה תסכים לפצות את האדם, לבוא איתו למסע ומתן כזה או אחר, לפצות במידה ונעשתה, נגרם נזק, או איזושהי עוולה, או איזושהי עוגמת נפש, היא תסכים לפצות ולא להביא את זה לפתחו של בית המשפט, בדיוק מאותו חשש של המדרון החלקלק, שזה עלול באמת להתפתח לדברים אחרים, וזה יקבע כתקדים מסוכן. אז לא לחשוש מללכת להגיש תביעה, אם נגרם לכם נזק או עוולה. אז זה מאוד חשוב להגיד את זה.
פיני, כתב העורך דין ממקודם, שאם אני אוכל לשאול אותך גם, מה הטיעון השני לדעתך מלבד הגנה מן הצדק? מה שאמרת קודם, אני מחזיר אותך קצת אחורה.
אמרתי, יפה, אז אני חוזר אחורה בסדר. אמרתי, יש הרבה טיעונים קצת ככה, התנתקנו מקו המחשבה הקודם, אבל יש הרבה טיעונים שאתה יכול לענות. הטיעון הראשון זה באמת לבוא ולטעון. כמו שאמרתי, הראשון, האם זה נעשה, האם הדוח ניתן לפי התקנות? אם הוא ניתן לפי התקנות, אמרתי את זה, אז אני צריך לשכנע בית משפט שהחבישת מסכה היא פגיעה בזכות יסוד חוקתית. אם שכנעתי בית משפט שמדובר בפגיעה בזכות יסוד חוקתית, הרי שהדוח בטל, מכיוון שלתקנות אין תוקף, כאשר מדובר בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו. אני מפנה אתכם לסעיף 12 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. סעיף 12 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עכשיו, אם זה ניתן במסגרת החוק החדש, אז אני יכול לעשות לשכנע בית משפט שיש לי קושי משמעותי לחבוש מסכה במרחב הציבורי, ולכן גם כן הדוח פסול. אלה הטיעונים למעשה, אבל כמו שאמרתי, הגנה מן הצדק, כאשר אני מראה אכיפה בררנית, זה אחד הטיעונים החזקים, אבל חשוב לומר לעורך דין שגם שומע אותנו, חשוב לומר שאפשר להביא חלופות, לא חייבים להסתמך רק על טיעון אחד, אפשר להביא או לחלופין, כאשר חשוב לציין, שאם אנחנו הולכים על הגנה מן הצדק, שזה בעצם טענה מקדמית, סעיף 149 לחסד"פ, נוסח משולב, חוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב, מדבר על טענות מקדמיות, וטענות מקדמיות צריך להעלות אותן מיד בתחילת הדיון, מיד. כלומר, איך שיש הקראה מיד להעלות אותן מקדמיות. אבל זה משהו כבר לאורך הדין, זה לא קשור לציבור. התקדמנו.
תראו, אני שנייה רוצה לומר משהו, בעיקר בגלל תגובות שאני מקבל, גם מהעורך דין האמור, וגם מעוד מישהי שכתבה. יש כאן משהו מעניין, זאת אומרת, אנחנו עושים את הדיון כרגע על המצב הנוכחי, מה שקדם לעכשיו, אוקיי? זאת אומרת, על החודשים האחרונים או השנה האחרונה. אבל אנחנו עומדים באיזושהי נקודה משמעותית, רגע, חכו שנייה, סליחה. סליחה, הגיע לי שליח, הוא מתקשר ואני לא עונה לו. אז אני ממשיך. אנחנו מדברים על עד כה, אבל אנחנו עומדים גם בנקודה מאוד מעניינת, שהשיח התקשורתי, אני לא אומר הציבורי, כי הציבורי נגזר מהתקשורת, כשאני לא יודע איפה החוק קשור לזה, אבל בכל זאת, השיח התקשורתי עבר ממכחישי קורונה, למתנגדי חיסונים, עכשיו למפיצי מחלות, ועוד שנייה זה יהיה רוצחים. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני אקריא לכם רגע, ואז אני אשמח, קודם כל אני אשמח שבדיון הזה יהיו גם עוד עורכי דין, עם, אתה יודע, שרואים קדימה ומבינים על מה מדובר. אני רגע אקריא לכם, למשל, לפי פקודת העם, זה כתבה לי מישהי, לפי פקודת העם, כשיש איום על בריאות הציבור, אפשר להיכנס, זאת אומרת, לבית או למקום.
פקודת בריאות העם.
כן.
פקודת בריאות העם.
פקודת בריאות העם, סליחה. ויכול עוד שנייה, אם חלילה.
רגע, מה היא אמרה? רגע, אבל עוד פעם, מה היא אמרה? עוד פעם, תחזור על מה
אפשר ימר? להיכנס, אפשר להיכנס בעצם לבית, לפי פקודת בריאות העם, אפשר להיכנס, זאת אומרת, זה מחריג את חוק, את החוקים
לא,
האחרים.
לא, ממש לא, מהרבה סיבות. אחד, חוק, אם יש חוק, אז חוק גובר על פקודה. שתיים, חוק ספציפי גובר על חוק כללי. שלוש, חוק חדש גובר על חוק ישן. אז זה לא
נכון שיומרת. רגע, סבבה, אז עזוב את זה. כותב לי העורך דין, שהוא אגב, הוא לא יכול להצטרף לשידור כרגע, עשה העלול להפיץ מחלה, יש פה את הסעיפים, תיקון מספר 12 לתשם 1980, 218, העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בו סכנת נפשות, דינו מאסר 3 שנים, עשה את המעשה במזיד, דינו מאסר 7 שנים. שוב.
רוצה להגיב לזה.
זה מחוק העונשין, כן?
יודע, כן. סעיף 218 לחוק העונשין מדבר על הפצת מחלה, סלש במזיד. אז זה נכון, ואז אנחנו צריכים יסוד סביר לחשד שיש באותו מקום אדם שהוא לפחות מאומת, שהוא לפחות יודע זאת שהוא מאומת, ושיש לו רצון, אני אגיד את זה בשפה פשוטה עברית, לא שפה משפטית, להפיץ את המחלה, ולא כך הוא. זאת אומרת, למה הסעיף הזה 218 יצא? למשל, כדוגמה, היו סיטואציות שאנשים חלו באיידס, כי הם קיימו יחסי מין עם נשים רבות, ואחר כך הם רצו לנקום במין הנשי, והלכו לשכב עם נשים ביודעם שהם מפיצים את המחלה. לא כשמדובר בחתונה תמימה, לא כשמדובר בנשים בריאים שאין שום יסוד להניח, שמישהו מהם בכלל חולה, שמישהו מהם מעוניין להפיץ מחלה, לכן הסעיף הזה 218 לא תופס.
אבל, פיני, למה אני אומר, תראה, רק אתמול עשיתי שידור על זה, שבתוכנית של אברי גלעד, יושב שם איזה בחור, ואומר שמתנגדי חיסונים זה הקלה, אלה אנשים מפיצי מחלות חד משמעית, ומבחינתי צריך לתבוא את
זה.
הם צריכים להסתיר את התוכן, לפרסם התנצלות פומבית, אבל במקביל, השידורים...
אני יודע, שי, אני יודע שעל מנת, יש פה מלחמה פסיכולוגית שמופצת באמצעות טרמינולוגיה. זאת אומרת, הם מנסים באמצעות טרמינולוגיה לשנות ולעצב את דעת הציבור שאנשים שהם לא מחוסנים, סלש, הולכים בלי מסכה, סלש, הם האויב. אנחנו האויב, אנחנו הפכנו להיות אויב, אז אם אנחנו האויב, אז מותר לפגוע באויב, זה לגיטימי לפגוע באויב, בכל דרך, ואנחנו נצדיק את זה, בין אם זה נעשה על ידי הציבור, ובין אם זה נעשה על ידי המשטרה, אנחנו הציבור, אנחנו אלה שכן מאמינים בפייק, בגיפה הזאת, אז יש פה טרמינולוגיה שקרית, ובזה גם צריך להילחם, גם בזה צריך להילחם.
פיני, שנייה, אני אומר כזה דבר, מצד אחד, בתקשורת יש הסתה פרועה נגד אנשים בריאים, קוראים להם מפיצי מחלות. נגד אנשים שדוברי אמת, קוראים להם שקרנים. הכל הפוך, הופכים את הכל, הציבור כבר מאופנת מהתקשורת, כבר לקח זריקות, קשה לו לחזור אחורה, קשה לו להודות בטעות, כמובן לא כל הציבור, אבל הרבה מאוד, לצערי, מהמבוגרים, עשו את הצעד הזה כבר ולקחו לפחות זריקה אחת, אם לא שתיים. ולכן הם כבר שבועים בתוך הקונספציה הזאת, שזה אג'נדה בעלת אינטרסים של תאגידים וכן הלאה וכן הלאה. התקשורת מגויסת לאג'נדה הזאת, ובעצם יוצרת הסתה פרועה, ואנחנו רואים את זה בהתקדמות הזמן, בגלל זה אמרתי, עד עכשיו יש דברים שנעשו כבר שאפשר לדבר עליהם. מי אתמול, ברגע שהבחורצ'יק, הטיפוס הזה בתוכנית של אברי גלעד, שאני אומר עוד פעם, צריך לתבוע את הערוץ, להסיר את התוכן, לפרסם התנצלות פומבית, ואם הוא לא עושה את זה, שישלם כמה מיליונים, כדי שנוכל לפרסם יותר אמת קצת ברשתות, בכל אופן.
תראה, שי, אני שקלתי בכובד ראש, להגיש תביעה אזרחית נגד יהורם גאון, שאני חייב להודות שיורם גאון הוא באמת היה מושא הערצתי מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני ילד בן 3, בכל תחום, גם בזמרה, גם במשחק, וגם, וזה כאב לי מאוד לראות אותו בתוכנית עם עודד מנשה, שהוא קורא לנו רוצחים. עכשיו, המילה רוצח זו הגדרה, המילה רוצח זו הגדרה משפטית, והגדרה משפטית של רוצח זה אדם שהורשע בעבירת רצח. ובטח ובטח לא אדם שהוא הולך בריא בלי מסכה ברחוב, או שאדם שאומר, אני לא חושב שאני צריך להתחסן, אני לא חושב שאני צריך להיות חלק מהניסוי ההזוי שאתם מנסים לכפות עליי, וזה לא יהפוך אותי לרוצח. עכשיו, אני שקלתי, ואני עדיין שוקל, אני עדיין שוקל את העניין הזה, להגיש נגד תביעה אזרחית, על הוצאת דיבה, ואני, מה שאני רוצה להגיד, זה שמכיוון שהטרמינולוגיה היא כזו, והקרקע הוכשרה כנגדנו, אז כמובן שיש לגיטימציה למשטרה לפעול ביד חזקה כנגד מי שלא מקבל את ה... לא מיישר קו עם הזיר. ולכן אני כאן על מנת להסביר גם לציבור וגם לשוטרים, ואני לא נגד משטרה, אני חושב שמשטרה בגוף זה דבר חשוב, זה מערכת החיסון של הגוף, אני לא נגד משטרה, המשטרה היא חלק ממני, במשך שנים רבות היא חלק ממני, ועד עצם היום הזה היא חלק ממני, אני לא בא ואומר שהמשטרה, העצם העניין של, אני לא אנרכיסט, המשטרה זה דבר חשוב, אבל אני רוצה לבוא ולהסביר למשטרה, סלש לשוטרים ולציבור, איפה מותר ואיפה אסור, מה מותר ומה אסור, זה הכל, ואיך לפעול, בואו נשחק את המשחק, אתם קבעתם כללים, בואו נשחק לפי הכללים, אין שום בעיה עם זה.
אבל פיני, אתה יודע מה קורה, עוד שנייה יש בחירות, תהיה ממשלה חדשה, נגיד, לא משנה אם זה תהיה אותה ממשלה, אבל היא נבחרה שוב, היא תבוא ותשנה שוב את החוק, ותוסיף עוד איזה תקנה, ותוסיף עוד סעיף, ושוב אנחנו בבעיה, אני, אתה יודע, לימור שלחה פה, אני רוצה רגע שאנשים יראו את זה, שהצופים יראו את זה, כי מה שיש כאן, הייתי אומר, הפוסל במומו פוסל, מה הכוונה? ראש ממשלת ישראל, בנימין ניתאי מיליקובסקי, אוקיי, שמו אמיתי, בא ואומר, אם לא תתחסנו, נו נו נו, אתם חייבים, וזה ככה, וזה בטוח, וזה יעיל, ויש מגפה נוראית, וכך וכך מופעל לחץ על הציבור, ובעצם, גם הוא, גם אנשים נוספים בדרג הפוליטי, גם התקשורת, גם הרבה אנשי מקצוע, רופאים, גל ירה, אברהם בליצר, וכל מיני חבר כאלה שיש להם ניגודי אינטרסים מובהקים, אוקיי? בואו נקרא רגע מה זה סחיטה באיומים, זה מעניין, כי שימו לב שהם כמעט כולם נופלים בקטגוריה הזאת. המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא קדים בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסום דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו מאסר 7 שנים. נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו מאסר 9 שנים. האם, פיני, שאלה, האם מי שציינתי קודם, חלק מהדרג הפוליטי, תקשורת, וגם היום מעסיקים של אנשים שכירים שמאיימים עליהם, האם הם נופלים בקטגוריה הזאת של סחיטה באיומים?
תשמע, צריך לבחון כל מקרה לגופו ולראות האם אותו איום, אותו איום שאתה טוען, האם הוא נעשה מכוח חקיקה או לא מכוח חקיקה. אם זה נעשה מכוח חקיקה, אז כמובן שאין מדובר באיום. האיום המדובר בסעיף שהקראת הוא איום שלא נולד מחקיקה לגיטימית. לא נולד מחקיקה לגיטימית. אבל נניח שמצאנו שיש איום, שיש סחיטה באיומים שנופל לפי הסעיף עצמו, הזה ממש, בכל פן שלא תסתכל ולא תבחנו, האם יעשה משהו? אז בעת הזאת, ככל הנראה לא יעשה כלום, מכיוון שאתה הולך להגיש, אתה הולך להגיש תלונה איפה? במשטרה. ואם אתה הולך להגיש תלונה במשטרה, אז המשטרה יכולה לסווג את התיק איך שנוח לה. היא יכולה לסווג אותו כתיק כללי, לא לצרף עבירה, אפילו כפי שאתה מתלונן על עבירה. זה הכל עניין של שיקולי מדיניות. אתה יודע שעד 1988 היו עבירות שמשיקולי מדיניות לא אכפו אותם. לא אכפו אותם. ובסופו של דבר המחוקק החליט לבטל את העבירות הללו. למשל, אדם לא יכול היה להיות הומו לצורך העניין, לא יכול היה לקיים משקף זכר, כי היה סעיף כזה בחוק העונשין. אבל בא היועץ המשפטי ואמר, מי שקולה מדיניות, אני מבקש לא לאכוף את הסעיף הזה. אז יש סעיף בחוק, ולא אוכפים אותו. וזו הייתה עבירה של 10 שנות מאסר. לא 7 ולא 9. 10 שנות מאסר, כלומר זה גם עבירה מסוג פשע, ולא נאכפת. לא נאכפת. אז זה דוגמה אחת. יש הרבה פעמים דוגמאות שבתקשורת אתה שומע הרבה פעמים מאזנות סתר, שמבוצעות, שלא כדין. ואף אחד לא מגיש כתב אישום על זה, זה כאילו עובר מתחת לרדאר. אז יש פה עניין של שיקולי מדיניות. לכן הציבור צריך להיות מודע לזכויות שלו. זה מה שאני חושב.
אני יכול להגיד למה, אני יכול להגיד בדיוק למה זה עובר בצורה שזה עובר. אוקיי? והסיבה שזה עובר, כי הצופים, במיוחד אתם ששומעים אותנו, אתם צריכים לדעת איך להביע את עצמכם בכתב. שאתם מתנגדים, אתם לא חתמתם בשום הסכם שמותר למישהו להזין לכם לטלפון, תשלחו לחברת טלפון שלכם, שאין לכם שום הסכם איתם, שחברות צד שלישי ישמעו את השיחות שלכם, ותקליטו את השיחה איתם, ותגידו להם גם, שאם אתם תתקלו באיזושהי הקלטה, שתדעו שאתם מוקלטים, זה עילה לתביעה חמורה מאוד, כי הם חודרים לפרטיות שלכם ללא הסכמתכם.
אני רוצה להוסיף עוד משהו אם אפשר. אני רוצה שנייה להוסיף עוד משהו אם אפשר. אני בדיוק מחפשת את זה עכשיו בבלק לו, אבל שיהיה כאן ברור שקודם כל אני רק רוצה להזכיר שכל החוקים שיש לנו במיוחד בנושא של הקוד המסחרי המאוחד, זה חוקים שתורגמו לעברית, מאנגלית לעברית. זאת אומרת, שזה משהו שנפל על מדינת ישראל, המדינה של, לתוך מערכת המשפט, זה משהו חיצוני. לכל מדינה יש כמובן את האפשרות שלה להוסיף פה ושם, אבל עם כל מה שאני חקרתי ואני רואה, בישראל זה אולי הכי חמור שקיים. עכשיו אני מחפשת לכם את המקום הזה ב-Black Law Dictionary, איפה שכתוב מהו סיטיזן, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות, ואני ראיתי את זה בכמה וכמה מקומות, במיוחד בנושא של הדין הפלילי האמריקאי נדמה לי, שהאזרח היום נחשב לטרוריסט, נחשב לפושע, נחשב לכל מיני דברים כאלה, שאפשר לראות את זה גם בחוק, שרוב החוק בדין הפלילי יותר מגן על השוטר מאשר על האזרח. לא כתוב שם מה קורה עם שוטר פשע, זה כאילו, זה מאוד מוצנע. וחשוב להזכיר את זה שיש כאן ממש מלחמה נגד האזרחים כרגע, וזה ממש מוכרז, ואת זה אפשר לראות בדגלים. כל פעם שדגל ישראל, ולא רואים אותו תמיד, אף פעם לא רואים את הדגל עד הסוף, רואים רק את האמצע שלו. אבל בארצות הברית, ואם אתם זוכרים, בחתימת הסכם השלום של ישראל עם בחרן, אני ערף מי זה היה, היו מסביב לדגל פרנזים מוזהבים. זה בא מחוק האדמירלות הימית, שאומר הכרזת מלחמה. ואת זה כדאי שאנשים יחקרו את זה גם, כי זה מה שקורה פה, יש כאן ממש מלחמה מוכרזת, לא גלויה, נסתרת, שהמון אנשים לא יודעים, זה לא גלוי, זה מוסתר, וצריכים לדעת את זה. זה הכל.
אני אשמח להסביר גם, תודה לימור, אני אשמח גם להסביר שני דברים בהקשר למה שציינתי מקודם, בנושא ההקלטות, ואז אני אנסה גם לגשת למה שאמרת. חשוב להבין שממשלות זה רק על הנייר, ואתם צריכים לדעת איך להביע את עצמכם בכתב, כי מה שזה נקרא, יש משהו שנקרא, אני לא, סליחה, אם אני משתמש במושגים באנגלית, אבל תמצאו אותם אחר כך, tacit acquiescence. מה שזה אומר, שאם אתם לא מביעים את עצמכם, בעיקר בכתב כלפי הממשלה, או כלפי איזשהו גוף מסוים, זאת אומרת שהשתיקה שלכם מהווה הסכמה. אתם אף פעם לא הבאתם את זה שאתם לא מסכימים שיקליטו אתכם, אז מקליטים אתכם. פשוט ככה. הנושא הזה מאוד 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 פשוט. אז זה
רגע,
חשוב
אני רק להבין. אני רק רוצה ברשותך רק לחדד את זה לעניין החוק הישראלי, כי אנחנו, יש שוני רב בחקיקה בין מדינות שונות, ואני מבין שאתה נמצא באוסטרליה, אני לא יודע איפה. תקן אותי. בכל מקרה... בכל מקרה...
במדינה אחרת, כן.
לא חשוב, לא חשוב. במדינה אחרת, אין לי מושג. לא חשוב. מה שאני רוצה לומר, שחוק האזנות הסתר הישראלי, הוא מתיר להקליט כל שיחה שאתה צד בשיחה, שאתה כאילו בעל שיחה, באותה שיחה. זאת אומרת, החברות הסלולר יכולות, ברגע שאתה מתקשר אליהם, ואתה מדבר עם הנציגה, אז השיחה יכולה להיות מוקלטת, זה לא האזנת סתר. זה לא האזנת סתר. האזנת סתר מתרחשת כאשר מי שמאזין באמצעות מכשיר, הוא לא צד לשיחה, הוא לא בעל שיחה. אז זה הופך את זה להאזנת סתר אסורה. עכשיו, האזנת סתר אסורה יכולה לקבל אישור מבית המשפט, מבית המשפט, ובלבד שהאישור ניתן על ידי נשיא בית המשפט המחוזי, או סגנו שהוסמך על ידו. ויש לזה כמובן כללים, לא ניכנס, מי שרוצה יכול לקרוא את חוק האזנות סתר, וללמוד את הנושא, אבל בגדול זה בישראל, ככה זה עובד.
כן, ולגבי הנושא, אני חושב שזה היה שני נושאים מקודם, יש משהו שאני רוצה להביא ממקסים זובלו, שאתה בטח, אני מניח שאתה מכיר על בשרך, the burden of the proof lies upon him who affirms. זאת אומרת, שמי שטוען את הטענה, אז יש לו את חובת ההוכחה. אתם טוענים שאתם נכנסים לבית שלי, כי יש לכם, כי אתם טוענים שיש לי מגפה חלילה, תראו לי בבקשה את ההוכחה שלכם. איפה ההוכחה?
יפה, אז יפה, לא, אז זה באמת המוציא מחברו, זה נקרא בעברית, המוציא מחברו עליו הראיה. מי שטוען טענה עליו הראיה, ולכן, קודם כל, זה נכון גם במשפט האזרחי, אבל קל וחומר במשפט הפלילי, מי שמגיש כתב אישום וחייב בנטל ההוכחה, זה התביעה, התביעות. הם צריכים להוכיח שאתה אשם,